שלום נעמי.
שלום אבא.
אנחנו מקליטים היום פודקאסט לקראת, בגלל, בזמן יום השואה. ולפודקאסט הזה אני הזמנתי אמיר השכל.
שלום אמיר.
שלום וברכה.
ואנחנו מזמינים את אמיר, שהוא תת אלוף במילואים, טייס, פקד בסיס של חיל האוויר. מזמינים אותו כאן כדי לדבר איתנו על נושא שקשור ליום השואה, ולדבר שהוא חקר אותו, וזה חסידי אומות העולם, ולא סתם חסידי אומות העולם, אלא אמיר פה ושיספר לנו את הסיפור על חסידי אומות העולם גרמנים. על נשים ואנשים גרמנים, חלקם חיילים בצבא הגרמני, שתוך כדי המלחמה מצילים יהודים. וננסה להבין מי האנשים האלה, ודרך זה אולי להיכנס לכבוד יום השואה לתוך הראש של חיילים גרמנים בזמן המלחמה, שמקבלים פקודות לעשות דברים לא אנושיים, ומתוך המעטים, שהיה להם את האומץ לעשות את הדבר הנכון, ננסה להבין מה עבר לגרמנים, גם על אלה שעמדו מהצד, גם על אלה שעשו מעשי זוועה, נדבר קצת על איך זה קשור לתרבות, וננסה לראות אם מכל הסיפור הזה אנחנו יכולים גם להסיק איזשהו לקח בשביל העתיד.
אז איך לגבי החיילים הגרמנים, לדוגמה, אתה חייל גרמני, אתה מקבל פקודה שאתה צריך לכלוא, לתפוס, ללכוד את כל היהודים ואת כל מי שעז לעזור להם באזור, ואחד, להרוג אותם, שתיים, לשלוח אותם למקום שבו הם אמורים להרוג אותם, או שלוש, לענות אותם ואז להרוג אותם, ובכל האופציות כלולה המילה להרוג אותם, ומה, רוב האנשים פשוט היו מצייתים לזה, כזה, אני יכול לעשות את זה, אבל אנשים, אבל יש גיבורים שמסרבים לעשות את זה, והם נקראים חסידי אומות העולם.
כן, נכון, ובואי ננסה ללמוד על הסיפור שלהם. אז אמיר, באמת, אולי תספר לנו, אני יודע שאתה התעסקת, כן, יש את הספר הזה, גיבורים רגילים, שאתה כתבת על המחקר שלך, שמדבר על אנשים בעצם מכל אירופה, אבל אני רוצה להגביל את הדיון שלנו היום, לכבוד יום השואה, דווקא רק לגרמנים.
אוקיי, אז נתחיל מזה שאחד הדברים שמשך את תשומת ליבי וריתק אותי, זה על אותה קבוצה של אנשים שלא עמדו מהצד ופעלו להצלת יהודים. וזה אותם אנשים שיד ושם אחרי תהליך מסודר מכיר בהם כחסידי אומות עולם. ועכשיו, חסידי אומות עולם פעלו בכל המדינות שהיו תחת הכיבוש הגרמני, ובשיא הכיבוש הגרמני הגרמנים שלטו על 20 מדינות באירופה. בכל המדינות למעט גרמניה, אותם חסידי אומות עולם פעלו תחת הכיבוש הגרמני. בגרמניה לבד, למעשה אותם אנשים גרמנים שהוכרו כחסידי אומות עולם, למעשה פעלו כנגד המשטר של הארץ שלהם.
כן, אתה אומר, היו בוגדים.
ואם אתה בוגד במשטר, או שהורגים אותך, או שהורגים אותך.
נכון, ולכן הקבוצה הזאת הייתה קבוצה יוצאת דופן, לפחות לטעמי.
אלה הסיירת של חסידי אומות העולם.
מבין האחרים, והחלטתי להתמקד בהם. ואני את המחקר עשיתי ב-2013, ונכון, ל-2013, יד ושם כבר הכיר ב-525 גרמנים כחסידי אומות עולם. וקראתי את הסיפורים של כולם. ומכל סיפור השתדלתי להוציא את מרב הפרטים שהיה, מי זה האיש, בן כמה הוא היה כשהוא פעל, מה היה העיסוק שלו, ועוד חיינה וחיינה, ועשיתי איזשהו ניתוח של העניין. עכשיו, אחד הדברים המדהימים שגיליתי, ש10% מתוך אותה אוכלוסייה, 52 איש מתוך 525 חסידי אומות עולם, היו אנשים ששרתו באחד מזרועות הביטחון הגרמניות, והיה את הוורמאכט, שזה היה צבא הכיבוש, היה את האס-אס, היה את האס-דה, היה ואפן אס-אס. כלומר, מתוך כל זרועות הכיבוש הגרמניים, נכון ל-2013, 52 הוקרו כחסידי אומות עולם, כי הנטייה הטבעית שלנו כשאנחנו מדברים על, על יום השואה, זה להסתכל על כל מי שלקח חלק במלחמה כרוצחים, ומתברר שיש שם אנשים שלא זהו שלא רצחו, אלא סיכנו אותם והצילו יהודים.
אז באמת סיפורים מיוחדים לגמרי. אני חושב על השם שאתה נתת לספר, לאור העובדה שאנשים האלה מיוחדים, איך אתה לא הופך אותם? הם אנשים מיוחדים. אני חושב על השם שנתת לספר, גיבורים רגילים. אז בוא בית.
אני אסביר מה עומד מאחורי השם הזה. אחד הספרים, לדעתי ספרי היסוד החשובים, כשמתעסקים בשואה, נקרא אנשים רגילים.
כן, זה של קריסטופר בראונינג. כן,
זה ספר שכתב היסטוריון אמריקאי בשם קריסטופר בראונינג. עכשיו, הבסיס של הספר הזה זה ארכיון של תיקים אישיים של גרמנים ששירתו בגדוד משטרתי 101.
ושהיו מילואים ניקים, זה גדוד משטרה צבאי שמילואים ניקים לא חוד החנית, בכלל לא.
כן. חד משמעי, זה היו גדוד של מילואים ניקים, כמו שאתה אומר, שהם אלה שפעלו ברצח בבורות הירי. אפשר לומר שכשהגרמנים השמידו במחנות ההשמדה, אז הם הכניסו את האנשים לתוך מבנים מבטון, של תוכו הכניסו את הציקלון ב', וככה השמידו את האנשים. אז אפשר לומר שהשיטה הזאת לרוצח לא היה קשר עין, לא היה קשר עין עם הנרצחים. פה מדובר עם אנשים שלקחו קבוצות של יהודים לשוחות שנבחרו קודם, או לתוואי קרקע כאלה, העמידו אותם בשורה. לפעמים גברים, נשים, ילדים.
ילדים?
ילדים, כולל ילדים. ועמדו במרחק של...
וצעירים ממך.
עמדו במרחק של 20... 30 מטר, כיוונו את הרובים שלהם ורצחו אותם, וראו בעיניים את התוצאה.
אבל חייבים למה? דרך... איך הם שרדו את זה? בלי להתאבד אחרי זה.
אז זאת שאלה מצוינת, כי כל בן אדם שיש בו קצת טיפת רגש לא יכול לעמוד בעניין הזה, ולכן בדרך כלל, לפני שהם יצאו למבצעים מהסוג הזה, נתנו להם משקעות משקרים. כך שהם יבואו לשם והם לא כל כך יהיו בהכרה מלאה.
אבל זה לא גן, זה אכזרי.
נכון, זה מאוד אכזרי.
אבל הדבר המדהים הוא שרוב החיילים האלה, שטוב, צריך להזכיר, הם לא היו, הם היו, הגדוד הזה, הגדוד 101 של המשטרה הצבאית הגרמנית, זה היה חבר'ה מילואים ניקים מהמבורג. הם היו פקידים, הם היו פועלי תעשייה, הם היו...
היה להם משפחות והיה להם ילדים קטנים. זה לא היה נניח בחור בן 20 שאין לו משפחה, אין לו ילדים, איננו יודע מה זה קשר של אב עם ילד או משהו כזה. זה היו אנשים, כפי שהספר נקרא, אנשים רגילים.
כן, כן. נדבר באמת על השאלה בהמשך, עד כמה אנשים אלה היו רגילים ואיך כל זה נוגע אלינו. אבל עכשיו בואו נחזור לשאלת הגרמנים שמשרתים. אז בואו נדבר באמת על החברה האלה, על 52 האלה. מי הם ומה למדת עליהם?
אגב, המאפיינים שלהם הם בגדול מאפיינים דומים למאפיינים של כל חסידי אומות עולם. עכשיו, מה שייחד אותם, רובם פעלו מחוץ לגרמניה, אחד, והדבר השני, הם כולה, רובם גם היו חשופים למה שקרה, אוקיי? כלומר, הם ראו בעיניים מה קורה והם לא יכלו לעמוד בזה. ומכאן ההירתמות שלהם כדי לנסות, עוד פעם, בתוך סיכון עצמי מאוד גדול, כי גרמני לובש מדים כשנתפס כמסייע, אחד דינו, הוצאה להורג, על בגידה.
אבל זה לא בגידה, זה הומניות. זה לא נקרא בגידה, זה נראה הומניות.
זה הומניות בנקודת המבט שלנו, אוקיי? אבל...
שם זה בוגד במולדת.
ופה צריך לדבר על נקודה, לדעתי, שהיא מאוד חשובה. הלו זה לא יום אחד, הגרמנים התעוררו בבוקר ושלחו אותנו מלחמה. לפני שפרצה המלחמה, היטלר עלה לשלטון ב-1933, ובמשך 6 שנים התנהלה שטיפת מוח בגרמניה.
על ידי איש התעמולה הטוב ביותר בעולם, יוזף גבלס.
נכון.
אלוף העולם בתעמולה.
שבו הופכים את היהודים מציגים את
לא אנושי,
לתת אדם, אונטרמנץ'.
איזה נחות.
איזה נחות ומסוכן.
נכון.
איזה מסוכן בדיוק.
ודרך השטיפת מוח הזה, אנחנו מגיעים למצב שלפחות, בוא נאמר ככה, רוב הגרמנים לוקחים, או ניקח, חלק מהגרמנים לוקחים חלק ברצח עצמו, והחלק הגדול עומד מהצד ולא עושה שום דבר.
אבל רגע, מה לגבי הילדים הקטנים? לדוגמה, ילד גרמני קטן שבבית ספר מלמדים אותו על כמה שיהודים הם נוראים, והילד הזה מבין שזה לא הומני, שזה לא הגיוני, ואחרי זה הוא גדל ושולחים אותו לרצוח אותם. מה הוא עושה?
אז זה לא בדרך שהילד הזה מבין שזה לא הומני, כי הילד הזה, א', שוטפים את מוחו בבית ספר, הוא הולך לתנועת הנוער, כי בגרמניה, כשהיטלר עלה לשלטון, היו כמה סוגים של תנועת נוער, אבל מהר מאוד...
הכריחו אותם ללכת לתנועות האלה?
כן, כל ילד מ-1936...
גם ילדות, גם בנות?
היה גם תנועת נוער לבנות, זה לא היה בנים ובנות יחד. אבל מ-1936, הילדים חייבים ללכת לתנועת הנוער, להיטלר יונגן, לתנועת הנוער ההיטלראית. יותר מזה, יש ילדים... שמלשינים על ההורים שלהם, אוקיי?
מה זאת אומרת מלשינים על ההורים?
כי הם רואים שההורים בבית לא בהכרח מזוהים עם האידיאולוגיה הנאצית, אוקיי? ובגרמניה בכל בית היה צריך להיות את הספר שכתב היטלר, מיין קאמפף, ויש בתים שאין וזה. כלומר, כי כמו שאת יודעת, שמאוד קל לעצב ילדים.
לא יודע, אני עדיין מנסה, אני מוכר להגיד לך עם נומי.
אבל לפי מה שאני רואה, אתה הצלחת מאוד.
לא, זה קרה לבד, תשמע לה, זה...
אז בוא נסכם שזה היה בכוחות משותפים.
לך תדע.
אוקיי. ילד הוא, איך אומרים, הוא כמו חמר שאפשר לקחת ולעצב אותו, ואפשר לחנך לדרך טובה, ואפשר לחנך ילדים קטנים בסוף להיות רוצחים.
אבל נראה לי שהם די הסליחו בדרך השנייה, לחנך ילדים קטנים ובדימים, להיות רוצחים.
נכון.
ועל הרקע הזה בולטים מאוד אלה שברגע האמת עשו את ההפך.
נכון.
ואנחנו מנסים להבין אותם. אז מה למדת? מי הם?
אז אני אומר עוד פעם, תראו, זה בדרך כלל ילדים שגדלו בבית...
שלא החזיק את הספר של היטלר.
זה, א', ההורים עצמם מאוד הביאו שעת נפש ממה שקורה בגרמניה. החינוך בבית היה שונה. אני חושב שהרבה פעמים זה דוגמה אישית מההורים שלהם. אבל לא היה בהם איזשהו משהו חריג שאני יכול להגיד בהשוואה לשאר אוכלוסיית חסידי אומות העולם.
אוקיי. אבל מה בדבר אנשים שהיו חברים במפלגה הנאצית? בוא תספר עליו.
תראה, יש לא מעט מהאנשים האלה שבשלב הראשון נסחפו עם הזרם הכולל, והיו שותפים גם בתנועות נוער וגם בפעילות הפוליטית וכו'. ובשלב מסוים, כשהם פתאום ראו לאיפה זה, לאן זה הולך, היה שלב מסוים או אירוע מסוים שבו הם החליטו עד פה. ואמרתי, הרבה פעמים המראות היומיומיים, בין אם זה בגטאות מה שקורה, בין אם זה במחנות השמדה, הם אלה שהדליקו אצלם את המנורה האדומה, ואז הם החליטו לשנות כיוון.
אמיר? אני רוצה לשאול אותך על בן אדם אחד מסוים, אפילו קצין בוורמאכט, בצבא הגרמני, על קרל פלאגה, נכון? רב סרן בוורמאכט.
כן.
שלכאורה חוצה את הקווים, מציל יהודים.
נכון.
אז בוא תספר לנו את הסיפור שלו.
אז קרל פלאגה התמנה להיות מפקד של סדנה לתיקון רכבים בשולי העיר וילנה. קצין חימוש כזה. בווילנה, דרך אגב, הייתה קהילה יהודית מאוד גדולה של כ-100,000 יהודים. הגרמנים מקימים בווילנה גטו, והגרמנים בדרך כלל בגטאות לקחו את בעלי המקצוע ונתנו להם תעודות זיהוי מסוימות כי הם יכלו להשתמש בהם. פשוט כדי להשתמש באנשים. בין אם זה לייצר, בין אם זה לתקן וכו'. את היהודים שלא הביאו להם תועלת, הם שלחו להשמדה ביער בשולי וילנה בשם פונר.
כן.
עכשיו, כשקרל פלאג נחשף, בין אם זה מה שקורה בגטו, בין אם זה בהוצאות להורג בפונר, והוא מבין שיהודים שיש להם תעודות מקצועיות שעדיין יכולות להביא תועלת לגרמנים, זה מה שמציל אותם, אז הוא ביוזמתו הלך והנפיק תעודות כאלה, על מנת לגייס עוד ועוד יהודים לעבוד בסדנה שלו. וככה מגיע למצב שיש לו בסדנה כ-350 יהודים. אלא שבשלב מסוים של המלחמה, הצבא האדום הודף את הגרמנים, וכשהוא מבין שהגרמנים יצטרכו לנטוש את וילנה, הוא מחפש כל דרך על מנת להציל את היהודים.
שאחרת היו שולחים אותם לצעדות המוות.
נכון.
ואז הוא נושא נאום.
נכון. והוא, אבל מה? הוא לא יכול לדבר באופן ישיר.
ולהגיד, הלו, אנשים. אתם צריכים לברוח, הם באים נכון, לקחת אתכם.
נכון. אז הוא מעביר להם באמצעות מסר סמוי, את הרמז שהם צריכים מאוד להיזהר מאנשי האס-אס, ולברוח. חלק מהאנשים הוא מצליח להבריח באמצעות מסעיות שיש לו בסדנה, וחלק מהאנשים בורחים באופן עצמאי.
שעל כל דבר כזה, אם היו תופסים אותו, היו דופקים לו כדור בראש.
נכון. עכשיו, בהיסטוריה, קרל פלאג נולד בבית שאבא שלו היה רופא צבאי.
עוד רופא.
כן. לפני המלחמה, הוא איש חינוך, אבל גם כשהוא רואה את השטיפת מוח שנעשית לילדים, אז הוא מאוד לא אוהב את זה, ובשלב מסוים גם מתפטר מהעבודה שלו. כלומר, א', אנחנו רואים שוב פעם, בן אדם שגדל בבית הומני, באיש חינוך, שמבין, דרך אגב, את ההשלכות של מה שהולך לקרוב, וזה בסוף מה שמביא אותו לעשות את מה שהוא עשה.
וואו. אתה יודע, אני זוכר מהספר את המכתבים שלו לאשתו, שנותנים איזשהו חלון על מה הלך לו בראש.
נכון.
מה למדת מהמכתבים האלה?
דרך אגב, הוא לא היחיד, ויש באמצעות אנשים שהרבה פעמים לא פעלו, כמו קרל פלאג, באיזשהו מקום ביטאו את שעת הנפש, הנפש שלהם ממה שהם רואים באמצעות מכתבים הביתה. עכשיו צריך לדעת שא' מכתבים חלקם עברו צנזורה, אבל לא כל מכתב כזה. והמכתבים היה דרך באיזשהו מקום לפרוק את הנטל הנפשי שאנשים עברו במקום. וקרל פלאג משתף את אשתו במה שהוא רואה וכמה זה קשה לו העניין הזה, והיא גם עונה לו במכתבים. כלומר, באיזשהו מקום אני חושב שהוא קיבל איזה רוח גבית.
כן, כי למרות שהיא ידע מה יכול לקרות לו, היא תומכת בו.
הוא קיבל איזשהו רוח גבית מתוך כדי ההתכתבות עם הבית.
אבל דווקא היו קצינים גרמנים שכן רצחו יהודים, אבל בכל זאת הם כתבו לילדים ולאנשים שלהם כמה הם שונאים את זה ושהם עושים את זה רק כי אין ברירה. אבל דווקא הייתה להם ברירה.
כן. אז בואו נדבר באמת על אנשים רגילים ועל גיבורים רגילים ועל הוויכוח, האם אלה שעשו את זה היו רגילים או לא. הטענה העיקרית של כריסטופר בראונינג הייתה שבעצם האנשים שעשו את זה היו אנשים רגילים לגמרי. והספר שלו, כן, אנשים רגילים, בעצם רצה להגיד את זה, הוא תיאר את התהליך, כן, שבו האנשים האלה, שכמו שאמרתי, היו פועלי תעשייה, פקידים, בעלי מקצועות חופשיים, מילואימניקים, זה איך הם הופכים מאנשים רגילים לקבוצה של רוצחים, שרוצחים ילדים, ממרחק של 20 מטר, בלי להתבלבל. והאנשים האלה, החיילים והקצינים בגדוד הגרמני הזה, באמת בהדרגה הופכים להיות רוצחים מפלצתיים. והתזה של בראונינג הייתה, זה יכול לקרות לכל אחד. עכשיו, אני חושב, ואני חושב שגם אמיר חושב, זה שזה לא יכול לקרות לכל אחד. ושאי אפשר לנקות את האנשים האלה באשמה, מאשמה, בטענה שכל אחד אחר במקומה עושה כמוהם. ופה חשוב לי לציין איזה דבר, כאילו לתאר את המקרה הפוך, ולתאר משהו היום ונורא שקרה בארץ, וזה טבח כפר קאסם.
דיברנו עליו באחד מהפרקים הקודמים.
דיברנו על אחד הפרקים הקודמים, ואני רוצה להזכיר אותו עכשיו מול האנשים הרגילים. כי בשני המקרים מדובר בגדוד שקיבל פקודה לעשות דבר לא אנושי. יש את הגדוד הזה של גדוד 101 של המשטרה הצבאית הגרמנית, שקיבל פקודה להפוך פשוט לרוצחים סדרתיים, וביצעו אותה בלי בעיות.
וזה מרושע.
ובתוך כל הגדוד הזה היה רק קצין אחד שבעצם סרף פקודה, שלא היה מוכן לעשות את זה. וזה אומר שכל שאר כמה מאות החיילים והקצינים של הגדוד נרתמו למשימה הזאת, אולי בהתחלה בייסוס, אבל אחרי זה בהתלהבות. והיה איש אחד שהוא סרף, והנקודה החשובה פה, וזו נקודה מאוד חשובה, זה שלא קרה לו כלום. זאת אומרת, לא היה חובה לציית, הנאצים הקפידו מאוד לא לשלוח למשימות האלה אנשים שלא רצו להיות שם. אז כל מה שהיית צריך להגיד זה שאתה לא רוצה להשתתף ברצח, היו, אוקיי, בסדר, אז תעבוד מטבח, כן? אז אתה תעבוד בשמירות. נמצא לך משהו אחר, אף אחד לא כועס עליך, כן? כדי שאנשים שיעשו את זה יהיו רק אנשים עם מוטיבציה. ולרוב המוחץ הייתה מוטיבציה. והנקודה היא חשובה, כי אותו קצין היחיד בגדוד שאמר, שמו חבר'ה, אני לא יכול לעשות את זה, אף אחד לא נגע בו לרעה, באחר שהוא היה בחור מוכשר, הוא גם המשיך להתקדם בתפקידים במילואים, ובסוף מלחמת העולם השנייה הוא מפקד המשטרה הצבאית של המבורג. כן, הוא עוד עלה בדרגות, כן, הוא היה בסדר, והמשיך לעשות דברים שלא קשורים ליהודים. וזאת אומרת שבגדוד של כמה מאות, לכאורה, אנשים רגילים, כן, היה רק קצין אחד. ודרך אגב, כששאלו אותו אחרי המלחמה, למה הוא לא עושה? אז הוא אמר, תראה, אני עורך דין, עבדתי בתור עורך דין, היו לי לקוחות יהודים, אני הכרתי אותם, הם היו פחות או יותר בסדר, לא ראיתי בהם שום בעיה, ולא הייתי מוכן לרצוח אותם. אבל צריך להגיד, הוא נשאר פטריוט גרמני, ובזמן המשפטים של החברים שלו, שכן רצחו, הוא אפילו ניסה להגן עליהם כמה שהוא יכול.
וואו.
כן, כן.
אבל הוא הבין שזה לא היה נכון להגן עליהם?
לא, הוא הבין שהיה לא נכון לרצוח, אבל הייתה לו אמפתיה אליהם.
אבל למרות שהם היו רוצחים סדרתיים?
למרות שהם היו רוצחים סדרתיים.
אבל אשכרה רוצחים?
כן, את רואה, לא מושלם. אבל אני רוצה לקחת אותנו...
רגע, אני רוצה מילה אחת לגבי גם ההשוואה שעשית עם כפר קאסם וכו'.
רק התחלתי.
אוקיי. תראה, יש הבדל לדעתי. כשמדברים על תהליך סדרתי, יש דבר שנקרא הסתגלות.
בטח, בטח.
הפעם הראשונה שעומדים בסיטואציה כזאת איננה דומה לפעם ה-20.
לגמרי.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על הרצח בבורות ירי, זה גדוד שהלך מעיירה לעיירה, ותוך כדי התהליך אנשים הסתגלו לזה. בכפר קאסם זה היה אירוע בודד.
כן. אבל בשביל רוב האנשים לא היה אירוע בכלל. זאת לא הייתה להם אפילו את הפעם הראשונה.
זה נכון, זה נכון. אז אני אומר, צריך לעשות הבחנה דעתי בין אירוע שהוא אירוע בדיד לבין אירוע שהוא אירוע סדרתי.
אתה צודק.
שבו מהר מאוד אנשים רואים, לא קורה להם שום דבר והכל.
כן, נכון. אבל אני מביא את זה, זה נורא חשוב, כי אני חושב שזה נותן לנו גם תוקף מוסרי, וצריך להגיד, הדבר הכי קרוע, אני אומר עכשיו את דעתי, הדבר הכי גרוע שקרה במדינת ישראל ב-74 השנים שלה, זה טבח כפר קאסם. זה העובדה שחיילים רגילים וקצין אחד קיבלו פקודה, כן, להרוג, לראות בגברים, נשים וילדים שהם מפירי עוצר, ועשו את זה, כן?
וזה מרושע.
וזה מרושע. אבל צריך לזכור שהם היו המיעוט. ושכל נגיד מי ייקח את הגדוד שקיבל, גדוד משמר הגבול שקיבל את הפקודה לעשות את זה, אז מבין 13 הקצינים שקיבלו את הפקודה הזאת מהמגד, והם קיבלו את הפקודה הזאת מהמגד, כן? 12 מתוכם, כן? כשהם יצאו מהפקודה, הם תפסו את המשקים שלהם, ואמרו להם, אתם שמעתם מה אמר המגד? כן? אף אחד שלא יעיז להרוג ילדים ונשים ומפירי עוצר, שבכלל לא ידעו, כן?
שהם מפירי עוצר.
מאוד, אז בדיוק, זה כל העניין. הם אמרו, מה אתה רוצה? כי הפקודה שהם קיבלו זה לראות בכל מי שלא נמצא בבית, החל משעה 5.
זה אכזרי, כאילו זה, מי חשב על הרעיון הזה?
אז זהו, אז לא ניכנס לזה, זה לא הנושא עכשיו, אבל הנושא החשוב הוא שהחיילים האלה קיבלו פקודה מהמגד שלהם, שאמר אפילו כששאלו אותו, תגיד, אתה בטוח? הוא אמר, כן, זה מה שהמח"ט אמר. ורובם, הייתה להם את היוזמה, והיה להם את השכל, והיה להם את, היה להם את האומץ, ואת הצלם אנוש. להגיד, חבר'ה, לא יודע מה, כן? ומעניין שהם גם לא עשו את זה ביחד. זה כל אחד מהקצינים האלה עשה את זה לעצמו. זה עשה דין לעצמו, כן? ועם החיילים שלו אמר לחיילים, אתם לא תעשו מה שאמר, המגד, אתם תעשו מה שאני אומר, אף אחד לא יורה, כן? ודאגו להכניס כל האנשים שלא ידעו, כמובן, שיש עוצר, להכניס אותם לחיילים, ולא קרה כלום. ונורא חשוב לי להנגיד את זה עם האנשים הרגילים. זאת שבמבחן התוצאה פה אצלנו בישראל, אפילו הדבר הכי גרוע שעשינו, ואין ספק שזה הדבר הכי גרוע שעשינו, אז 12 מתוך 13 קצינים ידעו לעשות את הדבר הנכון.
הכנתי רשימה של מה שמבדיל אנשים שהם גיבורים כמו פלאגה משאר הקצינים הגרמנים שבלי בושה הרגו אנשים חפים מפשע. אז הדברים שהבדילו אותם מאנשים הם 1. אומץ, 2. מצפון, 3. לב טוב, 4. מוכנות לשלם בחייהם, 5. ידיעה מה לעשות בזמן אמת, ו-6. שכל ישר, שכאילו שהם מבינים ששוטפים להם את המוח.
יוצא מהכלל. אני מסכים עם כל אחת מהנקודות שאת ציינת.
באמת, נתת פה רשימת מצאי של גיבורים, כן? כאילו, מה צריך אדם כדי להיות גיבור?
נכון.
אמיר, יש לך עוד סיפור אולי, לפני שאנחנו, זה סיפור שאתה רוצה לספר לנו על אחד או יותר על אחד מאותם גיבורים גרמנים במדים, אלה שבוגדים ומצילים יהודים?
הסיפור הוא סיפורו של אנטון שמיט. אנטון שמיט נולד בשנת 1900 בווינה, ולמחייתו היה לו בווינה חנות למחירה ולתיקון של מכשירי רדיו. בתקופה אז היו מכשירים גדולים ששידרו. לימים הוא התחתן ונולדה לו בת.
איך קראו לה?
אני לא יודע את השם. כמו שאתם יודעים, ב-1938 הגרמנים סיפחו את אוסטריה, ולמעשה כשפורצת המלחמה, אנטון שמיט, שהוא בחור בן 39, צריך להתגייס לוורמאכט הגרמני. והוא מתגייס יחסית מבוגר לצבא. ביוני 1941, הגרמנים פולשים לברית המועצות. ובמהלך המלחמה, תוך כדי קרבות, תוך כדי ערפל הקרב, יש לפעמים חיילים שהולכים לאיבוד מהיחידות שלהם. ולטובת המצב הזה, הגרמנים הקימו במספר נקודות מחנות, שבהם מחנות שאליהם אנשים שאיבדו את היחידות מגיעים אליהם, ומשם משפצים אותם ליחידות חדשות. מחנה כזה היה ליד העיר וילנה. ואנטון שמיט, שהוא היה סמל דרך אגב בדרגתו, היה אחראי על המחנה. במחנה היו בתי מלאכה שבו עבדו יהודים שבאו מהגטו. וכל יום היו באים בבוקר, עובדים במחנה, בערך 140 כאלה. והוא יוצר איתם קשר, ותוך כדי זה הוא שומע על הסיפורים של מה שקורה בגטו, וכדי לעזור להם, הוא נותן להם תוספות מזון, נותן להם אישורים מזויפים, וכשהוא לומד, דרך אגב, כשהם עוברים בשער של הגטו, בדרך חזרה, הביתה שעושים עליהם חיפושים, הוא מלווה אותם ודואג שהם ייכנסו לגטו. בדצמבר 1941 הגרמנים התחילו לדלל את הגטו באמצעות הוצאת יהודים לפונר, לאותו יער שבו הם הוציאו אותם להורג. ואגב, ילדים הם בדרך כלל הולכים את הילד וחובטים אותו בעץ, וככה היו הורגים אותו.
לחסוך תחמושת.
חבל לחסוך, חבל לבזבז תחמושת.
זה היום ונורא.
נורא. ואז הוא מחליט לסייע ליהודים שלו באמצעות זה שהוא מספק להם תעודות זיהוי כאלה שיצילו אותם, ומשתמש במסעיות שהיה לו במחנה כדי לפזר אותם בעיירות בסביבה. אלא שלרוע מזלו, בינואר 41, הגרמנים עולים על מה שהוא עשה.
ינואר 42.
42, סליחה. ומעמידים אותו לדין, והוא נדון למוות.
הוא מת בסוף.
וערב הוצאתו להורג, הוא כותב מכתב לאשתו ולבת שלו שנמצאות בווינה, ובאו במכתב, אני בדרך כלל כשאני מספר את הסיפור אז אני קורא את המכתב, אבל בגדול הוא מספר לאישה ולבת שלו, שאתם מכירות אותי עם הלב הטוב שלי, אני לא הייתי יכול לעמוד בזה, והחלטתי להציל את האנשים, ו... ברגע שאתם תקבלו את המכתב, אני כבר לא יהיה בין החיים, אבל באחד הימים ניפגש בשמיים וכו', והוא שילם על מעשיו בחייו.
זה נורא.
ב-1964, יד ושם הכיר בו כחסיד אומות עולם, והוא עוד אחד מאותם אנשים ששירתו בצבא הגרמני, והקריב את חייו כדי להציל יהודים.
הוא כזה גיבור.
מדהים. אתם יודעים, אני חושב שזה איזה לקח שאנחנו יכולים לקחת איתנו. שאפילו במקום הכי גרוע, באמת, בקרב החיילים והקצינים של הפתרון הסופי, בדיוק, את האנשים שעשו את מעשה הפשע הכי גדול בהיסטוריה. אפילו שם, כן, נמצאו אנשים שלא היו מבולבלים.
שזה מדהים.
שזה מדהים, נכון, זה מדהים. אני חושב שכל העניין הזה של חסידי אומות העולם, זה כזה רעיון יפה.
זה מסר חינוכי מאוד מאוד חשוב.
כן, כן. מה את חושבת, נעמי?
בנוגע למה?
בנוגע לכל מה שדיברנו עליו היום, על הגרמנים האלה שבגדו במולדת כדי לשמור על צלם אנוש.
אני חושבת על זה הרבה דברים. אחד, אני חושבת שאסור, בתכלית האיסור, לקחת את זה כמובן מאליו. ושתמיד, תמיד, תמיד צריך לזכור אותם. לא יודעת איך, פינות זיכרון, לבקר ביד ושם, וכאלה דברים.
הנה, עכשיו אנחנו דווקא ביום השואה.
אז אני אספר לכם משהו. בפייסבוק יש דף שהשם שלו זה גיבורים רגילים, ובדף הזה אני פרסמתי כל שבוע סיפור של חסיד אומות עולם. יש שם כבר למעלה מ-100 סיפורים. ופשוט אפשר להיכנס לדף ולקרוא, לראות את התמונות של האנשים ואת הסיפור שלהם, כי אני חושב שזה אנשים שהם אמורים לשמש לנו מופת.
כן, נכון, נכון, נכון.
יש לי עוד הערה אחת, שאני חושב שהיא חשובה. גם בגרמניה ובהרבה מאוד מדינות מזרח אירופה שהיו תחת הכיבוש הסובייטי, הרבה פעמים הסתכלו באופן לא יפה על האנשים האלה.
למה?
כי הם נתפסו על ידי, אם אני מדבר עכשיו על הגרמנים, הם נתפסו כאלה שבגדו בעם שלנו.
אבל
כלומר, הם לא בגדו בעם. למרות שאנחנו מסתכלים על האנשים האלה כאיזשהו מופת אנושי וכו', אז צריך לדעת שגם אחרי המלחמה, היו הרבה מאוד אנשים שהסתכלו עליהם באופן...
בעין עקומה.
בדיוק.
מה אתה אומר?
לאנשים האלה שם במלחמה... הם היו חייבים לבגוד במשהו, או לבגוד בצבא הגרמני, או לבגוד באומניות. ורובה, והאנשים האלה, שהקדשנו להם פרק, בחרו לבגוד בצבא הגרמני, ולא לבגוד באומניות.
נכון, הם הבינו שיש משהו יותר גדול. אפילו יותר גדול מהם, שהם מוכנים לתת עליו את החיים שלהם.
נכון.
וואלה. טוב, אמיר, תודה רבה לך, שבאת לפה דווקא עכשיו, בימים האלה של יום השואה. לדבר איתנו על גבורה במקום הכי אפל בעולם. כן. תודה רבה.
ביי.
תודה לכם.